אבל למה?
אבל למה? הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם עופר קליין ולאה לב.
אבל למה?
אלן עופר, מה קורה?
לאה, מה המצב?
צנובם גודם.
מה?
צנובם גודם, אתה יודע מה זה אומר ברוסית? שנת מס, שמחה גם לך. ישראלים פה תמיד ש... זה אמנם לא השנה החדשה בשבילנו, אבל זה מין שנת מס חדשה.
זה באמת לא שנה חדשה בשבילנו.
בטח שכן.
בשביל אף אחד.
בטח שכן. טוב, אתה לא עושה עם המשפחה ארוחה. אני עושה עם המשפחה ארוחה, חביבי, מביאים אורחים, מביאים מתנות, מביאים אוכל ואלכוהול.
תשמעי, גם בשביל הרוסים זה דבר חדש יחסית.
מה זאת אומרת?
לא, באמת, את השנה החדשה, תראי, כלכלה זה תחביב, אבל היסטוריה זה מקצוע.
כן,
ברצינות.
נו, נו.
מי שהביא לרוסיה את השנה החדשה בינואר, זה פטר הגדול רק ב-1700.
רק ב... למה, מה, הייתה פה מדינה בשנים האלה? אפילו רק ב, אתה מדבר איתי, אנחנו צעירים.
לפני זה היו חוגגים את זה בספטמבר בכלל, את השנה החדשה. בכלל בעולם, שים לב, כמעט בכל העולם הידוע, אנשים חוגגים את ראש השנה ביום השוויון, ויש שניים כאלה. זה או בספטמבר או במרץ. גם אצלנו, ראש השנה הוא בספטמבר.
נכון. לא, אתה איש אשכולות, בסדר, אני מבינה, אתה מאוד חכם, אבל זה כאילו,
לא,
אז, אתה עושה פה היסטוריה, ואנחנו עושים פה כלכלה.
טוב, נהיה לנו מספיק זמן לכלכלה, אבל לא, כי כל שנה מתחילים זה, עכשיו שמתחילים שנה חדשה, אז יוליוס קיסר החליט
ש... מצחיק, אתה בכלל יוצא חוצץ כנגד כל הקונספט הזה שנקרא
נכון,
שנים.
נכון, לא, כי תחשוב,
לא צריך.
יושבים ועדות השקעה, וכולם מתכננים את המדיניות שלהם לשנה הזה.
נכון.
מה, לפי יוליוס קיסר קבע שינואר?
כן, ווואלק, זה נשאר איתנו. אז הנה, אנחנו צריכים עכשיו פה להתחיל, כולם פתאום נזכרים עם החשבוניות, תוציא לי חשבוני, תעשי לי ככה, תעשי לי ככה. איפה הייתם ב-11 החודשים האחרונים? בבקשה.
יפה. אז רק שתדעי, באמת, בכלכלה אנחנו מסתכלים על 12 החודשים האחרונים. הרבה פעמים, על הרבה נתונים, נגיד האינפלציה היא כך וכך, ב-12 החודשים האחרונים.
אז אנחנו מסתכלים על השנה שלנו.
בדיוק, ולאו דווקא מינואר לינואר, או מדצמבר לדצמבר.
אבל עכשיו אנחנו רוצים מדצמבר לדצמבר, בסדר?
כי זה מקרה.
יש לנו תוכנית מיוחדת לקראת סגירת שנה הזאת. אנחנו פה, כפי שאנשים שומעים, אנחנו לבד. זה יותר יפה, לסגור את השנה ביחד.
שקט משהו.
איזה... שקט, אני לא מדברת מספיק, אני מדבר יותר, אין לי בעיה, בשמחה. אנחנו הולכים לדבר על כמה דברים, אנחנו גם נסתכל על השנה שהייתה, נסתכל על השנה שתהיה. אתה רוצה לתת לנו תחזית לשנה הקרובה?
אז כולם...
מי שמחה לשים תחזיות, אני לא מבינה.
כולם מבקשים תחזית בתחילת השנה.
לא, אתה מדבר, כלכלן, שמה כלכלן, אז מה, זה שאתה כלכלן, זה אומר שאתה מגד את עתידות, זה אומר שאתה יודע מה יום הולך לקרות? זה לא, אני לא מסכימה לזה.
את צודקת לגמרי.
יופי, פעם ראשונה.
האמת ש... שוב, אם כל עוד את לא מאמינה בפיות, זה בסדר. אנחנו לא מנסים לחזות את העתיד. יש בגדול שני דברים שאנחנו עושים. אחד, אנחנו...
מגמות. אנחנו מסתכלים על מגמות. לא? תגיד שרצית להגיד את זה.
דווקא לא.
אוקיי, בסדר.
דווקא לא.
נו.
אנחנו מסתכלים בעצם על אירועים שכבר קרו. איינשטיין אמר שהזמן הוא בכלל אשליה, אבל אנחנו מסתכלים על דברים שכבר קרו, למשל...
אתה אומר הכל בלופ.
כשאנחנו מסתכלים, לא בדיוק, אבל כשאנחנו מסתכלים נגיד קדימה על הדמוגרפיה, אז זה קובע למשל את הביקוש לדירות, את ההיצע העובדים, כל מיני דברים כאלה.
נכון.
זה כבר קרה. זאת אומרת, הילדים שנולדו היום, אני יודע מתי הם ייכנסו לשוק העבודה. בעוד, נגיד הם נולדו היום, אז בעוד 20 שנה הם יגמרו צבא, ובעוד 25 שנה הם יגמרו אוניברסיטה. אני יודע בדיוק מתי הם ייכנסו לשוק העבודה, זה כבר קרה.
אתה יודע שהם ייכנסו לשוק העבודה, אבל אתה לא יודע מה הם יעשו. מי יכל לדמיין בשנות ה-90 שהיום חבר'ה התפרנסו מלקדם דברים בפייסבוק? מה זה פייסבוק בכלל?
בדיוק, אבל אתה יודע שאין כאן בעצם תחזית. האירוע כבר קרה.
נכון.
אנחנו בעצם כבר יודעים אותו, אנחנו רק נותנים לו את הפרשנות.
ובגלל זה, זה בדיוק העניין גם, בגלל זה יש לנו את הדיסקליימר, כדי שאנשים לא יגידו, עופר אמר, שמה עופר אמר, עופר הוא מגד את עתידות. אי אפשר. טוב, בוא בכל זאת, כן, ציינו את הדיסקליימר. בוא נשמע אותו רגע, את הדבר המתוק הזה.
יאללה, איזה כיף. יאללה, אז אין באמור בפודקאסט זה, כדי להוות ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, או ייעוץ מס, המותאמים אישית לכל משקיע. והאמור אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים, וקבוצת הראל או מי מטעמה לא אחראים לכל פעולה נעשית בהסתמך על האמור בפודקאסט זה. מובהר גם כי קבוצת הראל עשויה לפעול בשווקים הנדונים בפודקאסט, וכן עשויה להחזיק או לסחור בנכסים הנזכרים בפודקאסט.
יפה, וזה מאוד אני חושבת ברור, כי אחרת היינו קוראים לפודקאסט בצורה אחרת, כמו נגיד אופר ממליץ על הלוואות, ככה היו קוראים לפודקאסט, אבל זה לא השם שלו.
יאללה, לעניין.
יאללה. טוב, בסדר, אז
בוא... שמעת לך, ראית לך?
כן, ראיתי, וזה העניין שאני כאילו באמת אומרת, בוא נסתכל, אתה כבר יכול לסכם שנה שאתה עושה פודקאסט, וכבר שנה שעברה עשית את החזית.
כן, כבר יותר משנה.
אבל, זאת אומרת, יש לך עכשיו את הנקודה לנקודה הזאת, שבשנה שעברה אמרת...
אני חושב שהתחזית שנה שעברה הייתה כבר בפרק 16.
נו, מדהים, אז זה אומר שיש לנו עכשיו את התחזית הזאת להשוואה, אז לא היה לך תחזית של שנה לפני זה, לראות אם צדקת.
נכון.
אז יופי, אז בוא נראה את זה.
בוא נראה.
מה הייתה התחזית שלך?
אני לא זוכר. בוא נשמע.
מחירי הדירות, right? The prices, what's gonna happen? Go.
זה קל. יאלו.
That's easy? Okay.
האמת שקדשנו לזה פרק. תראה, הענף הזה סבל משיבושים קשים במהלך 2020, גם מהצד של הביקוש וגם מהצד של ההיצע. אז כדי לעודד את הביקושים, הממשלה הפחיתה את מס הרכישה למשקיעים, אוקיי? מ-8% ל-5%. הבנקים אפשרו ללווים, ללוקחי המשכנתאות, דחייה בתשלומים, דבר שמנע מחירות של דירות בלחץ, וגם בנק ישראל הגדיל את התקרה של המשכנתאות שאפשר לקחת בריבית פריים, אוקיי? כל אלה מעלים בעצם את הביקוש. בצד של ההצע, ראינו ירידה בהתחלות הבנייה, וברבעונים הבאים, תראי, יש קושי להדביק את הפער בגלל עיכובים שנוצרו בגלל הקורונה. חבר'ה פשוט לא התכנסו, הדיונים נדחו, כך שגם מבחינת הביקוש וגם מבחינת ההיצע, שניהם תומכים לדעתנו בהמשך עליית מחירים לתוך 2021.
טוב, כאילו,
נו, אז הנה,
זה קרה.
מחירי הדירות אכן עלו.
טוב, אבל אופר...
10%, לא סתם.
סליחה, זה הרבה 10%, אני לא יודעת.
10% זה הרבה.
כמה זה עולה בשנה בדרך כלל?
פחות.
פחות מ-10%?
יש כאלה שהיו רוצים שזה לא יעלה בכלל, כמו שאת יודעת.
לא, ברור, זה כמוני למשל. אבל טוב, בסדר, אבל סליחה, אולי לא צריך להיות הכלכלן הראשי של הראל כדי לנחש שמחירי הדירות יעלו. זאת אומרת, זה משהו די קבוע, לא?
לא לנחש, להעריך.
להעריך, נכון, להעריך את זה. אבל אני סבבה, זאת אומרת, זה לא היה מופרך גם. אז כל הכבוד, אופר, קיבלת את הנקודה הזאת עם מה שנקרא on the house.
אלא, אחד מאחד.
בסדר.
וכן, השקל ימשיך להתחזק, אבל אני לא חושב שבאופן מאוד משמעותי, מפני שבנק ישראל עורב לו בפינה, הוא יקנה מתח, ינסה להאט את ההתחזקות, מפני שזה פוגע גם בייצוא וגם באינפלציה.
Gotcha.
זה ממש, רגע, זה קרה שהבנק באמת בא והתערב, או שזה לא קרה?
כן, אז בנק ישראל ניסה לקנות, מה זה ניסה? קנה 30 מיליארד דולר במהלך השנה, ולמרות זאת, השקל, כמו שאמרנו, התחזק.
כן, דיברנו על זה.
התחזק יפה. אני לא אגלה לך מה יקרה בשנה הבאה, לפחות עוד לא.
אתה כן תגלה בסוף, וואו, טוב, בסדר, אז יש לך 2 מ-2, בסדר, נו, בסדר.
מניות, what's gonna happen with מניות?
אז פה אמרנו שבאופן כללי, לאורך זמן, אין עולות, זה נובע מזה שעל פני זמן, רווחי החברות עולים. אוקיי, גם אם בדרך זה עושה לך לא מעט התקפי לב. עכשיו תראה, מבחינת הסביבה, שים לב שהסביבה של הריביות נשארת מאוד נמוכה, אנחנו ממשיכים לראות הזרמות מאוד גדולות של כסף, גם מהבנקים המרכזיים וגם מהממשלות מצד אחד, ואנחנו רואים התאוששות של הצמיחה מהצד השני, שמעלה את הרווחים של החברות ב-2021.
נו, מדד המניות עלה השנה בארץ בכ-30%.
וואו, 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 זה אפילו יותר מהדירות.
אפילו יותר מהדירות.
טוב, אז מה אתה רוצה להגיד לי בעצם, שדייקת?
זה באמת, זה נקודה חשובה, הנקודה שאת אומרת, כי יש את כל אלה שבאמת מחזיקים את הכסף בשוק ההון ואומרים, אנחנו הפסד, לא קנינו דירה, הפסדנו זה, לא, לא הפסדתם, הכסף שלכם בשוק ההון עשה יותר.
זה שווה.
יכול להיות ששיפרתם את מצבכם.
אז מה, להשקיע? אני כל הזמן חולמת על דירה, אבל אי אפשר לגור בתוך מניה, זה בעיה, אתה מבין?
בעיה, אפשר להתכסות בה.
לא, היא לא מחממת בלילה.
לא, אפשר להתכסות באופציות.
איך? מה זה, אתה קונה סמיכה, ואז יש לך את זה.
יש אסטרטגיות כיסוי, אני אראה.
בסדר, אבל זה לא מחמם את הגוף. זה רק
מחמם את הלב.
בסדר, אופר, הבנתי, אתה מחשפה. אתה מחשפה, קוראים לזה בבא יגה ברוסית, גם אם אנחנו כבר באלן.
תשמעי, לא, באמת, לא משתמשים בכדורי בדולח. כדור בדולח זה דבר נורא נורא מסוכן, שתדעי. חייבים להחזיק אותו תמיד מחוסה.
כי הוא כזה כולו בזה, הוא בדולח, זה לא סתם.
כי הוא תופס שמש, אם יש אור עליו, זה יכול לעשות שריפה רצינית בבית.
רק מכשפה יכולה לדעת דברים כאלה, אתה מבין? הנה, גם צוחק אחרי זה ככה, יפה מאוד. אוקיי, אופר, אז מה, אתה רוצה להגיד לי שכאילו אתה יכול לנחש דברים כזה, יש לך גם תחזית לשנה הקרובה, נכון?
לא לנחש, שוב, כשאת זורקת ביצה למעלה, אז ברור לך שבהסתברות גבוהה, היא טיפול על הרצפה, נכון? זה בדיוק מה שאנחנו עושים.
אבל אולי אני אתפוס אותה. אני מתכננת לתפוס את הביצה.
אם תנסי, אז אולי. אבל שוב, הרעיון הוא לא לנחש שזה, אנחנו מסתכלים באמת על התהליכים, על דברים, העתיד כבר כאן, הדברים שכבר קרו, אוקיי? ואיך הם ישפיעו. חוץ לזה שהכלכלה זזה נורא לאט. זאת אומרת, שיעור האבטלה הולך ויורד לאט. אלה תהליכים מאוד מאוד איטיים.
נכון, זה כל כך איטי שאתה שוכח להסתכל על זה, ופתאום אתה מפנה שנייה את המבט ואתה חוזר, אתה אומר, אופ, מה זה? מה קורה פה? יש מלא מובטלים. או, הפסיקו להיות מלא מובטלים. זה כאילו, אתה נותן לזה תחושה, כאילו אין הפתעות, אני כבר ידעתי מה יקרה השנה, לא קרה שום דבר. אתה רוצה להגיד לי שלא היו הפתעות?
בטוח יש הפתעות, כל הזמן יש הפתעות.
יפה מאוד, בשביל זה.
למשל, הנגיף הפתיע אותנו.
לא, בסדר, אבל אנחנו מדברים על 2021, אחרי 2020 כאילו שום דבר.
את רוצה הפתעות מה יפתיע אותנו בעתיד? אם הייתי יודע, זה לא הייתה הפתעה.
לא, מה הפתיע? מה אתה עושה? למה אתה מעוות? לא, מעוות לי את המילים.
זה פילוסופיה.
2021, כן, דווקא היו הפתעות פיננסיות, ושים לב, הבאנו את טל קדם, מנכ"ל הראל פיננסים, בכבודו ובעצמו, שיספר לנו על ההפתעות האלה, הפיננסיות של 2021. בוא נשמע.
אז קודם כל, ההפתעה הראשונה היא ה-NFT. NFT כבר יש לכם, אתם יודעים מה זה. אם אתם לא יודעים מה זה, כנראה שפספסתם את אחד ההייפים הגדולים של השנה האחרונה. המטבעות הדיגיטליים זה כבר סיפור של אתמול, עכשיו זה NFT.
טוב, אז על NFT אנחנו נעשה פרק שלם בקרוב.
כן, אחרי שניסינו כבר בזה למשוך במוזיאון, לכיוון.
אנחנו נביא מומחה לזה ונעשה פרק שלם על זה. אני חושב שזה אחד הנושאים הכי מעניינים ובאמת מפתיעים.
אני עד עכשיו, אני עוד פעם צריכה את ההסבר. אני צריכה שאחת לשבוע יסבירו לי מה זה NFT כדי שאני אהיה עדיין בלופ. למה אני עדיין לא מצליחה להיכנס לזה, סורי. מה, הוא אומר, אם לא הכרתם NFT, נתקעתם מאחורה. נשמה, אני עדיין מנסה להרוויח פה מינימום, אני עוד מנסה לשרוד בעולם הזה, אתם מאחורה שם ב-NFT, בסדר. בסדר,
אז אנחנו ניתן פרק על זה.
בסדר, אז ניתן פרק על זה ונבין את זה יותר. מה עוד?
ההפתעה השנייה היא מניות הבנקים והנדלן. חשבנו שאם שוק המניות המקומי יעלה ב-10%, בדומה לתשואה השנתית הממוצעת של שוקי המניות, אז הסקטורים האלה כנראה יעשו 12, אולי 15%. לא חשבנו שמניות הבנקים יסיימו את השנה בכמעט 65% בממוצע, ומניות הנדלן יעלו במעל 50%. פשוט הפתעה חיובית מטורפת שמראה את העוצמה של הכלכלה הישראלית.
טוב, אז את העוצמה אנחנו ידענו, אבל לא ידענו כמה עוצמה.
למה זה אמור לשמח אותי שבנקים עושים יותר כסף?
כי את מושקעת בבנקים האלה. בסופו של דבר, גם אם את לא יודעת ולא מושקעת ישירות שם...
הפנסיה שלי שם.
בדיוק, הפנסיה שלך, הגמל שלך...
סבבה, אבל...
קרן ההשתלמות שלך.
אבל אם מישהו יאמר לי על הכסף הזה, ייקח את זה ככה הלוואה, ואז בסוף יתפורר איפשהו ויעשו לו תספורת, הוא ייכנס קצת לכלא ואז יצא.
טוב, לא עושים דברים כאלה.
אני רק שואלת, אני דואגת, בסדר? אני רק רוצה לדעת שזה לא יקרה, אבל אתה אומר כי עיקרון זה טוב, כי זה אומר שהפנסיה שלי כן עושה קצת כסף, זה אומר שאני אפרוש בכבוד בסוף, אני אשחק גולף.
הפנסיות וקופות הגמל עשו יפה מאוד השנה, כי יש להם מרכיב מנייתי די גדול.
אז אתה רוצה להגיד לי ששווה עכשיו לצאת לפנסיה? זאת אומרת שיש מזל יותר לכל האלה שבדיוק עכשיו עכשיו.
תקשיב, אם יש לך מספיק כסף, תמיד כדאי לצאת לפנסיה.
ברור, טוב, בסדר.
שאלה?
אוקיי, עוד איזה עוד הפתעות פיננסיות, בבקשה.
הנקודה השלישית, אם כבר דיברנו על נדלן, אז אי אפשר בלי לדבר על עליית מחירי הדירות בארץ. כבר 12 שנה המחירים עולים ברציפות, שנה אחרי שנה, כל פעם חושבים שזה השיא, כל פעם מדברים על צפי לבלימת המחירים, והשנה, בניגוד לתחזיות, הם עלו בקצב גדול יותר, במוצע ארצי של 10% לכל עיר, ויש ערים שבהם נרשמה קפיצת מחירים מטורפת של מעל 20%.
אנחנו דיברנו על זה שהמחירים יעלו, עניין נורא פשוט של היצע וביקוש.
כן, אתה אמרת, זאת אומרת, בשנה שעברה, שזה בשילוב שלא מספיק בנו, ומצד שני, אנשים עדיין ממשיכים להיוולד.
נכון, אבל כן, זה נכון שהעלייה של 10%, שוב, שמסתכלים במונחים היסטוריים, היא באמת עלייה חריגה. אני לא מאמין שאנחנו נראה עלייה כזאת גם השנה.
כן, אבל זה כאילו גררנו את הקורונה בשביל, זאת אומרת, עד לסיטואציה הזאת. זאת אומרת, זה בגלל הקורונה, עדיין אפשר להשים את הקורונה.
אני לא בטוח שזה קשור כל
מה,
כך
לקורונה. מה? אתה לא, זה כל הגרירות האלה וכל הדברים בסופו של דבר שלא קרו בגלל הקורונה.
הקורונה עשתה לנו המון דברים, אבל להעלות לנו את מחירי הדירות זה פחות קורונה.
אני ממש ציפיתי שמחירי הדירות דווקא ירדו פתאום, כי מלא מבוגרים שגרים בכל מיני דירות פתאום בתל אביב. לא משנה, זה קצת גרים, סליחה. טוב, ההפתעות הפיננסיות, בבקשה. ארבע?
הנקודה הרביעית, אחרי המדליות באולימפיאדה, התאמנות אומנותית, טקוונדו, ג'ודו, יש לנו ענף חדש שזכה במדליית זהב. השנה הבאנו מדליית זהב בשוק ההון הישראלי. שוק המניות בישראל זכה השנה כשעקף את כל שוקי המניות המפותחים בעולם המערבי, עשרות מדדים בעולם, ומדד תל אביב 90 של החברות שעיקר פעילותן דווקא בישראל, עלה השנה כבר ביותר מ-31%, מה שאומר שבכל מדינה שעושים השבוע סיכום של תמונת המצב בשווקים, מניפים את דגל ישראל למעלה, משמיעים את ההמנון הישראלי, ורואים שישראל במקום הראשון.
אוי, האמת?
נקודה לגאווה.
כאילו כן, מצד שני אני חושבת על כל הסטריאוטיפים שיש על יהודים ומדינת היהודים, וזה שאנחנו במניות שהם שולטים, והבנקים בישראל, לא טוב. אני פתאום אומרת אולי זה קצת אופסי פופסי.
חפשת נקודה לאנטישמיות.
לא, אבל זה כאילו קצת אולי זה, וכולם בעולם יוכלו לראות איך הישראלים, אנחנו, האור לגויים בתחום הכלכלה. כן, הם תמיד דיברו על זה שאנחנו טובים מדי בכלכלה. כן, לא. לא לקחת את זה קצת זה.
לא, תראי, שנה לפני זה היינו פחות טובים, אז חלק מהסיפור באמת זה השלמה משנה קודמת.
אז אנחנו, מה שנקרא, העלייה שלנו הייתה יותר...
את מכירה את המערכון הזה שאומרים לתת לו קצת פור
לילד...
לשחקן הישראלי?
כן, אז אתה רוצה להגיד לי שזה פשוט מדליית השתתפות הקפיצה הזאת?
לא,
זה פשוט נתנו לנו...
השוונג, תספרי את השנתיים ביחד ולא רק את השנה האחרונה, זה יראה טיפה אחרת. עדיין, הביצועים פה הם פנטסטיים.
בסדר, אבל מגיע לנו תפיחה על הראש כזה, כל הכבוד ילד, יופי, כל הכבוד השווקים הישראלים. היידה, בבקשה.
הנקודה המפתיעה החמישית, חברים, השקל הפך להיות המטבע החזק בעולם, מי היה מאמין, זה לא דולר, זה לא אירו, וזה לא הרבה דברים אחרים. אם בעבר הרבה דיברנו על לקנות דולרים, למצוא את הנקודה הכי טובה לעשות את זה, הסתכלנו על דירות בדולרים, נראה שהימים של לדבר בדולרים במשק הישראלי עברו סופית מהעולם, מי שקנה דולרים השנה שוב הפסיד. ידעתם שמאז סוף 2018 המטבע הישראלי התחזק מול הדולר, ביותר מ-18%.
נכון, בוא נעתם, אגב, באמת פעם אחת, פעם אני זוכרת באמת דיברתם על שכר דירה בדולרים, הייתם משלמים בדולרים שכר דירה?
הייתה כזה תקופה כזאת, עד 2008 בגדול.
מה זה?
אבל גם פה זה לא ממש הפתעה, אנחנו מדברים, ושמעת את החזית מקודם על זה שהשקל התחזק, זה נכון שזה די הפתעה שהוא המטבע החזק בעולם,
לא, ציפינו התחזקות,
בעולם.
אבל לא כזאת.
בדיוק איזה. גם במניות, גם בנדלן, גם בשקל, ציפינו התחזקות, אבל לא כזאת.
אליפות, מה זה? איך הכלכלה הישראלית משגשגת ככה? לא, תסביר את זה.
שנת 2021 הייתה בהחלט שנה טובה.
איך מסבירים את זה?
אם את רוצה להסתכל על, דווקא על הכלכלה הישראלית, אז יש כאן כמה עניינים. קודם כל, הכלכלה הישראלית נפגעה פחות מהקורונה. כי החלק של התיירות אצלנו קטן יחסית. התיירות היא 4% מהתוצר שלנו. תחשבי על מדינה כמו צרפת, מדינה עם 80 מיליון איש, פחות או יותר, שמארחת בשנה 90 מיליון תיירים.
90 מיליון תיירים שרק רוצים לראות את אותו מגדל לעזאזל.
אבל כשיש קורונה, אז כל זה נעלם.
הלך עליהם. ממה הם מתפרנסים שם?
שתיים.
למכור אומנות?
גם. שתיים, כל הנושא של ההייטק. הקורונה נתנה לנו בוסט להייטק, הסייבר, עבודה מהבית, וזה שוב, הזניק את הכלכלה הישראלית. שלוש, זה החיסונים. היינו ראשונים בחיסונים בסיבוב הראשון, וראשונים בבוסטר עכשיו, וזה בסופו של דבר עושה את העבודה. אז יש הסברים, כאילו, כמו שאתה, זה לא...
זה לא המחשפות, מה שקורה.
מחשפות. בדיוק.
אפשר להסביר את זה. בסדר, אז אתה אומר...
בכלל, תחזיות מאוד קל לעשות אחורה.
זה כן, בטוח, אבל הגענו אולי לשלב שבו אתה צריך לתת לנו את התחזית קדימה. להגיד, זה לבריאות, להגיד מה יקרה פה? מה... לא,
תראו, תשאלי, אני אנסה.
מה יקרה ב-2022? לא יודעת, מבחינת קורונה, זהו, ייגמר, אנחנו נראה עוד דברי קורונה שזה.
רופא אני לא, אבל...
לא, אבל מבחינה כלכלית, זאת אומרת, איך אתה רואה?
אני אסביר לך בדיוק איך אני חושב. כשאנחנו מסתכלים על הקורונה, אז אנחנו יודעים שהנגיף הזה יוצר מוטציות. לפי מה שקורה היום בעולם, בממוצע כל 11 יום יש מוטציה חדשה.
מה?
כן, זה ממוצע.
של הקורונה?
כן.
מה?
כן.
איך לא מדברים על זה בחדשות כל 11 יום? עוד אחד יצא.
דיברו על זה בעבר, אבל אני אשלח לך, יש על זה מאמרים.
אני בשוק.
ושוב, זה פונקציה של כמה הנגיף נפוץ. ככל שהוא יותר נפוץ, יש יותר מוטציות, כן? כי יש יותר... אז ברור.
הגיוני, כן.
עכשיו, כשיש לנו חלקים גדולים שבעולם שלא מחוסנים, כמו למשל אפריקה, אז אנחנו נמשיך לראות שמה מוטציות קורות, ומדי פעם יבואו ויאתגרו את המדינות המחוסנות של המערב. ולכן אני די משוכנע שגם 2022 וגם 2023 אנחנו נראה את הגלים האלה באים והולכים, כאשר צריך להבין שמבחינה כלכלית המשמעות של זה הולכת וקטנה, כי הנה אנחנו יודעים לחיות עם הגלים האלה.
למדנו לחיות עם הקורונה.
נכון, עדיין מקומות מסוימים זה מאוד בעייתי, כמו תיירות ותעופה למשל, אבל הנה הכיוון הוא, הקורונה עוד איתנו לפחות 22, כנראה גם ב-23.
איי, טוב, בסדר.
כן, יקרה באמת משהו...
לפחות אבל אנחנו עדיין איכשהו... הם מתפרנסים פה, משתדלים, זאת אומרת, אנחנו לא עכשיו נופלים מתים כמו ג'וקים, אני מקווה. אם אתם מאזינים לזה, אני מקווה שאתם בסדר, אוקיי, בסדר. מה עם ריביות? אני לא יודעת, אינפלציה, אנחנו הולכים כאילו...
איזה, בואי, אחד אחד, תבחרי מה את רוצה.
קודם כל, מה באמת עם האינפלציה? אנחנו הולכים... מה יהיה הערך של הכסף שלי בסוף?
אנחנו כרגע באינפלציה גבוהה יחסית, 2.5, שוב, גבוהה יחסית לעבר, היינו באינפלציה שלילית ואפסית הרבה מאוד זמן. אנחנו באינפלציה של 2.5% בארץ, אולי נעלה טיפה עד סוף השנה, אנחנו באינפלציה של כמעט 7% בארצות הברית, אבל הערכה שלי שלתוך שנת 2022 האינפלציה תרד. ושוב, צריך להבין מה זה אינפלציה. אינפלציה זה קצב עליית המחירים. זה לא שהיא יהפוך להיות יותר זול פה, כן? יוקר המחיה הבסיסי הוא מאוד מאוד יקר בישראל.
כן, אבל...
השינוי במחירים, קצב עליית המחירים, ילך וירד, אוקיי? זאת אומרת, עדיין יהיה עליית מחירים חיובית, אני חושב שסביבות 2%.
לי זה שלילי החיובי הזה שאתה מדבר עליו.
כן, החיובי הוא שלילי. החיובי זה השלילי החדש.
הבנתי.
אז המשך עליית מחירים, אבל בקצב נמוך יותר.
אוקיי.
אוקיי? זה
שזה אומר הלכה למעשה, זאת אומרת, שאני בתור בן אדם, כן.
תשלמי יותר?
אני אשלם יותר, אבל זאת אומרת, אין לי מה לעשות עם זה גם ככה, אבל אני צפויה לראות שזה יקרה לאט יותר.
בדיוק, אבל...
סבבה.
זה נורא חשוב, נורא תלוי גם מי את, כי כל אחד מאיתנו רואה אינפלציה אחרת. מה שהלמ"ס בודק, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בודקת, זה בגדול האינפלציה למשפחה ממוצעת עם שני ילדים בעשירון השביעי שמיני. אוקיי? והסל המוצרים שלהם, יכול להיות שאת צורכת רק תרבות, סיגריות ו...
אמת.
אלכוהול.
אמת. שלוש משלוש, עוד פעם, מידה זה דגן. איזה בן אדם.
אז יוקר המחיה שאת רואה, יהיה שונה מאשר משפחה בבני ברק, שיש להם, מוצאים המון על חינוך לילדים ואוכל.
בסדר גמור. אז מה חוץ מזה ריביות? מה, אנחנו עכשיו נכנסים לתחום הריביות? מה זה אומר?
אז תראי, כשהאינפלציה עולה פחות,
כן.
אז צריך להעלות את הריביות פחות. העניין הוא שבעולם האינפלציה יותר גבוהה. בארצות הברית האינפלציה היא 7%. אמנם היא תרד לכיוון ה-3.5%, אבל זה עדיין גבוה.
אוקיי.
ולכן אנחנו נראה את הריבית בעולם עולה. כשהריבית בעולם עולה...
מה, אנחנו חייבים לעשות גם?
אנחנו, אני אגיד לך,
אנחנו משק... חייבים, אנחנו כמו אמריקה.
אנחנו משק קטן ופתוח. אוקיי. מה זה אומר? שאם אני מקבל ריבית גבוהה בארצות הברית, בבנק, אז למה שאני אשאיר את הכסף פה? אני אעביר את הכסף מפה לשם, נכון? אז לכן העולם, אתה לא יכול לשמור ריבית ללא שינוי שכל העולם עולה. אם זה יקרה, יהיה לך פיחות של המטבע, כי הכסף יברח מהמדינה שלך לאיפה שהריבית גבוהה יותר.
הבנתי, אנחנו חייבים אז זה.
ולכן הערכה שלנו זה שהריבית תעלה בארצות הברית 3 פעמים, ואצלנו היא תעלה פחות. כמה פחות? כנראה פעם אחת. איפה? לקראת סוף השנה, כי האינפלציה אצלנו נמוכה יותר, הגירעון הממשלתי נמוך יותר, וגם השקל אצלנו חזק. אם בנק ישראל יעלה את הריבית...
אתה משלב בין כל כך הרבה דברים, שאני לא מבינה איך הכל לוחץ ידיים.
זה מדע.
אבל אתה צריך... לא, אבל נכון, אבל אין לי את זה ממופה בראש. יש לך את המיפוי.
איך תחשבי שאני חכם?
נו, בסדר, כי למדת, אדוני, כלכלן ראשי של הראל, יושב פה מול זה, ואני... רגע, שנייה, אז הכל מדבר עם הכל.
בדיוק. אלה כלים שלובים. כלים שלובים, זה כמו הפרפר שמנפנף מעל הכנפיים, מעל סין.
אפקט הפרפר, זה ידוע.
בדיוק, זה ככה, הכלכלה היא כלכלה פתוחה. כל דבר, האינפלציה משפיעה על הריבית, והריבית משפיעה על שער חליפין, ושער חליפין משפיעה על היבוא ועל הייצוא, והיבוא והייצוא משפיעים על הצריכה, והצריכה משפיעה על הקישח, והכל קורה ביחד גם. כן, לכן אבל... המודלים נורא מסובכים, נורא קשה לכן לחזות באמת את העתיד.
בסדר. אבל סביר להניח שאנחנו לא יהיה 2008 עוד פעם עכשיו, נכון?
אנחנו צריך דיסקליימר נוסף.
לא, כן. כמובן שכל האמור פה... ולא, מה אתם הולכים להקשיב? זה, באמת אתה עכשיו לקחת טיפים מפודקאסט, לכו דברו עם היועץ שלכם, של ההשקעות.
כן, תעריף ייעוץ.
בדיוק, זהו, לכו לאופר ותתנו לו כסף באמת, כדי שהוא יעשה לכם כסף. ככה אם אתם לוקחים ואחרי זה אומרים, אבל אמרו בפודקאסט. למה אתם איזה, לוקחים טיפים כלכליים מפודקאסט? מה שכן, אבל כן יש לנו טיפים כלכליים, וזה על, כאילו, על איך לחסוך כסף.
זה קל יחסי.
בשנה הקרובה. ובשביל זה הבאנו את דודי ליידנר, שים לב, מנהל חטיבת חיסכון ארוך טווח. אה?
וחבר.
כאן בהראל, נכון, הוא איתך גם, למד איתך וזה, אבל הוא ממש יש פה חטיבת חיסכון, אז בוא נשמע מה יש לו להגיד.
שלום לכל האנשים העיקרים שמאזינים לנו. אני רוצה לחלוק איתכם חמישה שלבים, ואפשר לקרוא לזה חמישה טיפים, שמטרתם להביא אתכם להנאה לפעולה. אז השלב הראשון, מודעות. מודעות למה? מודעות לזה שאם אנחנו לא מחליטים, אז אנחנו מפסידים. אם אנחנו מחכים, אנחנו מפסידים. כל יום שעובר הוא יום שאנחנו מפסידים ולא ניתן להחזיר אותו. יש דברים בחיים שבהם הימנעות מהחלטה לא גורמת לנו לנזק. למשל, נמנענו מלרכוש כרטיס טיסה בתקופת משבר הקורונה. אז לא טסנו לחופשה או טיול בשנה הזו, אבל נוכל לתקן את זה, לרכוש בשנה הבאה כרטיס ולטוס. אבל בעולם החיסכון, אם לא חסכנו, לא נוכל לתקן. יום שבו הכסף שלנו לא עובד בשבילנו הוא יום אבוד. בשנת 2021, המסלולים הכלליים בעולם החיסכון ארוך טווח הניבו תשואה של למעלה מ-12% בממוצע. ולשונא הסיכון שבינינו, מסלולים סולידיים הניבו תשואה של מעל 5%. זה כמו 5% הפסד למי שהכסף שלו שוכב בפקם או בכל פיקדון או תוכנית חיסכון, שבשנים האחרונות מעניקות ריבית נמוכה משמעותית. ולגבי האמיצים שבינינו, שימו לב, מסלולים מנתיים סגרו את שנת 2021 עם תשואה של מעל 20%. מדהים. ומה זה אומר? זה אומר שכדאי לדעת שאם אתה לא חוסך אתה מפסיד, ואתה או את לא יכולים לתקן את זה. השלב השני, שלב הבדיקה, לבדוק מה יש לנו. לכולנו יש חיסכון לטווח ארוך במסגרת מקום העבודה. חשוב לדעת איזו תוכנית ומי מנהל אותה ובאילו אפיקים של סיכון אנחנו חוסכים. כולנו מכירים את ביטוחי המנהלים והפנסיה וקופות הגמל וההשתלמות. חשוב לבדוק מה החיסכון הזה מייצר לנו בטווח הארוך. ברוב המקרים זה חיסכון מאוד מאוד לא מספק. אבל אנחנו לא יודעים את זה כי אנחנו לא רוצים או לא מתפנים לבדוק את זה. אם נסתפק רק בחיסכון הזה, בעצם אנחנו צפויים לחוות פער עצום ברמת החיים שלנו בין שנות העבודה לבין השנים שבהם אנחנו נרצה ליהנות מפירות החיסכון. אני עובר לשלב השלישי. הוא השלב שאנחנו יכולים להכיר, צריכים להכיר את האפשרויות. אז זה המקום והזמן להכיר גם מוצרים מתקדמים, מכשירי חיסכון שיש ציבור רחב שכבר נהנה מהם ומרוויח. ועדיין יש ציבור גדול מאוד שלא נחשף למכשירי החיסכון האלה, שמצד אחד מאפשרים נזילות מלאה ומיידית, ומצד שני כוללים יתרונות מיסוי במשיכה, מאפשרים למי שחוסך בהם ליהנות מיתרון של חיסכון שמשלב מקצועיות של מנהל השקעות עם יתרון לגודל בכל הקשור לגיוון תיק החיסכון. לכן כולם צריכים להכיר את האפשרות לחסוך במסגרת של פוליסות חיסכון בחברות ביטוח ובמסגרת קופות הגמל להשקעה. וזה נכון גם למי שיש לו סכום משמעותי ששוכב בפיקדון והוא רוצה שהחיסכון הזה יעבוד עבורו, וזה גם נכון למי שרוצה לחסוך 500 שקלים בחודש בנוסף לקרן הפנסיה שלו. השלב הרביעי והקצר הוא שלב קבלת ההחלטה. אחרי כל השלבים שתיארתי, בשלב הזה אין הרבה מה לומר. צריך לקבל החלטה שאנחנו לא רוצים להיות פריירים ולהפסיד. ואז לעבור לשלב הבא, וזה שלב הפעולה. השלב האחרון, היום קל יותר מתמיד לחסוך. אפשר ללוות את זה עם ייעוץ מקצועי ולפנות לסוכן הביטוח שלך או לחברה בה אתה רוצה לחסוך. היועץ יכוון אותך כמה לחסוך, באיזה רמת סיכון וכמה מזה צריך להיות חיסכון שוטף חודשי, ואיך אנחנו יכולים להגדיל את הערך של מה שכבר חסכנו עד היום. כל מה שנותר הוא לבצע פעולה פשוטה באמצעות גורם שמלווה אותך, או ישירות באמצעות פנייה לחברה אותה בחרת. ולסיכום, לחסוך, לחסוך ולחסוך. זה כמו החלטה על דיאטה או החלטה על התחלה של פעילות ספורטיבית. בלי תירוצים. מאחל לכולכם שתהיה לכם שנת חיסכון מוצלחת, ושנת 2022 נטולת קורונה.
טוב, בסדר. יפה מאוד. למדתי המון. עכשיו תורי. יאללה. אתה נתת את התחזית שלך.
בוא נשמע.
עכשיו אני נותנת את התחזית שלי. אז התחזית שלי לשנה הקרובה היא ככה. אנחנו לא נזכה באירוויזיון. זאת אומרת, זה אני רואה לפי המגמות עד כה.
נשמע סביר.
כן, רוב הזמן אנחנו לא זוכרים. היה באמת, לא מזמן, היה שחייה של נטע ברזילי, כמו שאתם זוכרים, אבל זה באמת אירועים של פעם בעשור.
פעם בעשור, כן, אנחנו נותנים פעם בעשור.
אגב, כמו מחירי הדירות, אסי ורותם גם הולכים להגדיל את ההון שלהם ב10%, בניגוד לחמישה, שבעה הקבועים שראינו.
שבעו, ננהל להם את הכסף.
נכון. וזהו, וחוץ מזה, אני חושבת שאנחנו נמשיך לסקסק בפודקאסט, זה גם התחזית שלי.
מה, נכפיל את המספר המאזינים?
נכון, זה חד משמעית, זאת אומרת, משהו שמעניין, אנחנו יכולים באמת גם לבדוק את זה, לא? זאת אומרת, אנחנו רואים את מספר המאזינים כיום, ואנחנו נתראה עוד שנה, ונראה כמה מאזינים בשנה הבאה. 2022, אתה, יש לך תוכניות ל-2022 בכלל, שאתה ככה זה?
תוכניות ל-2022?
כן, נראה לי אתה מתכנן לברוח למקסיקו, להשאיר אותי פה לבד. מה, מה?
לא יודע, שאלה טובה.
אין לך שאיפות נגיד, אתה יודע שזה זמן
לחשבו. לגבי הכלכלה אני יודע, זה קל.
מה?
לא, אני אומר, לגבי הכלכלה אני יודע.
לא, אז יפה, אז זה לא הכלכלה של עצמך, אתה מבין, זה שאיפות כאילו של ה...
אני רוצה לעבוד פחות, להרוויח יותר, מה? זה כמו כולנו, לא?
באמת.
היום, לא?
כן, יכול להיות. אולי זה.
צריך למצוא איך עושים את זה.
אני רק שתדע, מה שעוררת בי את הדבר הזה, אני באמת רוצה השנה לתמחר את עצמי יותר יקר.
ברור, המחירים עולים.
נכון. האינפלציה, זה הקוטג', אתם יודעים איזה יקר הוא.
אז אני כרגע משקיע בערכה שלי, לא בבנות.
נכון.
זה הכיוון.
זה הדור הבא, בטח. זה סוג של השקעה גם בעצמך, בשנייה שאתה משקיע בילדים.
אני אראה עוד סדרת טלוויזיה, אבל שם צריך להשקיע.
עשית את שלך, אה?
שם צריך להשקיע.
הבאת ילדים, אתה כבר יכול...
עכשיו צריך להמשיך לטפח.
טוב, בסדר, בקיצור, אז... זה כזה כיף לי, איך שאתה, כבר בגלל שיש לך ילדות, אתה כבר מבחינתך, אין לך את ה... אתה לא חושב על איך אתה תשקיע בעצמך, אין לך כאילו איזה שאיפות לגבי עצמך, משהו שאתה רוצה להשתפר בו, לעלות בו. אני רוצה לסיים את הסדרה הזאת שהתחלתי, איזה שאיפות של שנה חדשה של אוי ואבוי. בסדר, אבל אין בעיה. טוב, אני ממש חשבתי שנוכל לעשות פה רגע, שתרגש אותנו, שנראה את אופר המתוק, האמיתי, הרגשני, המשפחתי.
הכל פלסטיק.
אוקיי, הנה שאיפה ל-2022. לפתוח את אופר רגשית. שתוכל לספר משהו ונוכל לשבת ולפקוד פה ולהגיד, יאללה, אופר, איזה לב יש לך, אתה תאמין לי, אתה לא רק איש של כסף, אתה לא רק בן אדם שמכפת לו רק מהחומר.
יאללה, רעיון.
הוא אפילו לא יכול להתחיל לחשוב על זה. בסדר, אין לי בעיה. טוב, יהיה בסדר, יאללה, אופר, איך אומרים, נתראה בשנה הבאה, ופעם הבאה נדבר על עוד דברים כלכליים, אני מניחה, לא? או שאנחנו עושים שיפט לפורמט, לכבוד השנה.
יאללה, נדבר על היסטוריה.
יאללה, נעשה פודקאסט היסטוריה. פודקאסט ההיסטוריה של הראל. טוב, בסדר, אז יאללה, שנה טובה לכולכם, ובהצלחה במס. בהצלחה יש...
שנת מס מוצלחת.
כן, תשקיעו חכם, חבר'ה. יאללה, ביי.
ביי.